פרק א', נדמה לי, והתקדמנו מאוד, כי למדנו חלק מפסוק א', את המילה בראשית, במידה מסוימת את פסוק ב', הארץ הייתה תוהו, וגם עסקנו במידה מסוימת במבנה של הפרק שלאחר מכן. כן, בבקשה, אדוני. מבחינה תחבירית?
האם אלוהים זה הנושא בפסוק הראשון?
כן, בפסוק הראשון הנושא אלוהים. הארץ, לא? הארץ. שים לב, דבר מאוד מעניין. אומרים לי, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. על מה אני חושב שהולכים לדבר עכשיו? הולכים לדבר על השמיים ועל הארץ, נכון? מה פסוק ב' אומר? והארץ. ומה עם השמיים? שכחת? לא מדברים יותר. כלומר, יש פה מגמה מאוד ברורה של העלמה. כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים, לא יודע מה זה השמיים. ואת הארץ, לא יודע בדיוק מה זה הארץ. אבל דבר אחד ברור, שממשיכים לדבר על הארץ ולא על השמיים. עד מתי? זאת אומרת שעכשיו, כל הפרקים האלה מדברים על הארץ. מתי זה חוזר השמיים? צריך להמתין שזה עד ספר שמות. מן השמיים דיברתי עמכם. כלומר, יש איזו העלמה של ממד שלם של המציאות, שהולך להתגלות רק במהלך ההיסטוריה באיזשהו שלב. כן, בבקשה? נכון, מטאפיזיים. כלומר, אתה שואל, באיזו מידה, כלומר, מהו המפתח שעל פיו אני יכול לקבוע שטקסט מסוים הוא אלגורי או משל וכדומה, ואיזה טקסט הוא היסטורי?
איפה זה נעצר?
ככה אתה שואל, נכון. אגב, זה לא רק נעצר, נגיד שהרי גם, וירד השם על הר סיני זו אלגוריה, כן? אבל יציאת מצרים היא לא אלגוריה. זאת אומרת, השאלה היא, האם יש לנו קריטריון שעל פיו אנחנו יכולים לקבוע איזה טקסט הוא אלגורי? אתה שואל לפי ההבנתי איפה מתחיל ספר ההיסטוריה? מפרק ג' פסוק כ"א.
מה?
אל תגיד לי שאתה לא יודע. מישהו יודע אולי מה כתוב בג' כ"א? ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. מה זה כותנת העור שלי? הגוף. הגוף הוא כותן את האור של הנפש, ואז מתחילה ההיסטוריה הממשית, הפיזית, הארצית. בסדר? כן, בבקשה.
העולם השבור.
העולם השבור, כן. מה יש לעולם השבור?
אולי אנחנו לא רואים נכון, אולי העולם טוב, אנחנו לא רואים.
בסדר. אתה אומר, אולי באמת העולם מושלם, ורק לנו הוא נראה שבור, כי יש לנו משקפיים שבורות. בסדר, אז השאלה, למה יש לנו משקפיים שבורות? ממתי הם נשברו? מדוע אנחנו לא רואים נכון? כלומר, זה לא משנה איפה אתה שם את השבירה, אם אתה עושה את השבירה לאובייקטיבית או שבירה סובייקטיבית. אבל היא קיימת באיזשהו מקום בסובייקט שלי. גם זה אפס, גם זה הפרש. למה אני לא רואה את הדברים כפי שהם באמת? נכון, זו אותה שאלה.
לגבי התפרת השבירה,
כן.
אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שתי דבר. אחד, אנחנו יודעים ממסורת.
שמה?
ההווה עכשיו אנחנו יודעים שזה ברגל,
שבוע, ואתם טכנולוגים, אתה אומר שבע. ברור. כי מאחר ואנחנו רואים שהכל מתחיל עם ראשית, כלומר עם סדר, אנחנו מבינים שהבלגן הוא זמני. שהרי כל דבר חוזר אל טבעו הראשון. ואם הטבע הראשון הוא סדר, אם כן, זה מה שיהיה גם בסוף. כן. אתה שואל את השאלה שהוא לא שאל. אתה שואל, האם יש לנו איזשהו קריטריון שעל פיו אנחנו יכולים לקבוע איזה טקסט הוא אלגורי ואיזה טקסט הוא היסטורי? בסדר? זאת השאלה שהוא שואל. או נגיד, אולי יש טקסט שהוא חצי אלגורי, חצי היסטורי, גם זה יכול להיות. מה התשובה? אני אגיד לך תשובה שלא תספק אותך, אבל היא אמיתית. רוח האומה קובע את זה. אפשר לומר. בסדר? זה מילה מספיק לא ברורה, נכון? אבל זאת אמת. למשל, היה באלכסנדריה של מצרים, היה חכם גדול בשם פילון, פילון האלכסנדרוני, הוא כתב פירוש לתורה, הוא כתב פירוש כפול, פירוש על פי פשט, פירוש על פי אליגוריה. ואחר כך הנוצרים השתמשו בפירושים שלו על פי אליגוריה וביטלו את הפשט. אבל הוא עצמו היה בסדר. רק מה, ההסברה של פילון לא נקלטה בעם ישראל. הוא היה חכם גדול. הוא העמיק הרבה. וההסברה שלו לא נקלטה. אומר הרב קוק, זה סימן שזה לא מתאים לרוח האומה. שאם לא כן, זה היה נקלט. בסדר? מעניין. אז אפשר לומר, מבחן הזמן קובע. אני אשאל אותך שאלה אחרת. נגיד שהיית חי בימי בית שני, והיית שומע שיש פה צדוקים ופרושים. איך תדע מה האמת? שאלה, לא? אתה גדל אצל הפרושים, האמת אצלנו. אתה גדל אצל הצדוקים, האמת אצלנו. מה עושים? ההיסטוריה קבעה. טוב, אז מה עשו אלה שחיו אז? אכלו אותם. זאת אומרת, המהלך ההיסטורי מראה שהפרושים צדקו. בבקשה. שום דבר, כלום. כלום, אבל וריק. שום דבר. אני חוזר על טענתך. אתה אומר, רוב העולם הדתי חושב שהדברים האלה הם עובדות. הם עובדות היסטוריות. אתה לא מביא ראייה ממי שלא יודע ללמוד. זה שרוב העולם, כשהוא קורא את התנ"ך, קורא את זה כרמז לישו. זה לא עושה לך משהו? רוב העולם חושב שזה מדבר על ישו. זהו, לכן אנחנו מדברים על החכמים, לא על הטיפשים. כן, בבקשה. מה השאלה הבאה?
זו השאלה הקודמת. אתה בא קטגורית שפסוק מסוים מתחיל לקבוע את מהלך ההיסטוריה.
נכון.
האם אני יכול לקרוא את זה אחרת? תורה מסוימת?
כלומר, אתה שואל, האם יש לי קריטריון אובייקטיבי שעל פיו אני יכול לומר שפסוק ג', פרק ג', פסוק א', הוא ההתחלה של ההיסטוריה. קריטריון מוחלט, לא, רוח האומה אומרת את זה, וזה גם מובא, יש לי מקורות שאני אוכל להביא כשנגיע לפסוק הזה, מדוע אני אומר את מה שאני אומר. בסדר? הכל, הכל מסודר. כן, בבקשה אדוני.
יש איזשהו משפט שאני לא בטוח ב-100%, אם רק במיוחד לאשר את זה, שהרב צבי יהודה אומר, שבראשית בנוח הם פרה-היסטוריה ומשם ההיסטוריה.
כן, ודאי, ודאי.
אז הרב צבי יהודה...
לא. כשהרב ציודה אומר שבראשית ונוח הם פרה-היסטוריה, זה במובן מסוים, שזה קודם להיסטוריה של עם ישראל, ומבחינתנו זה ראשוני. זה לא נקודת המוקד של ההכרה שלנו. זה אותה מילה, אבל במשמעות אחרת. בבקשה. המילה אליגוריה? לפי כל המילונים, אליגוריה פירושו משלי. כן. נכון. המילה משל בספר משלי זה לא משלים, זה לא אליגוריות. כלומר, אליגוריה זה משלים, אבל לא משלים הם אליגוריות. המילה משלי בספר משלי זה לא במובן של דבר שהוא משל למשהו אחר. זה דברי מוסר וחוכמה. זה אותה המילה, אבל היא משמעות אחרת. זה לך שבעברית... יש הרבה פעמים מילים בעברית שיש להם משמעות כפולה ואין שום כוונה כשאומרים את המילה אחת כשאומרים במשמעות אחת להתכוון למשמעות השנייה. למשל דוגמה למשל המילה כוס. המילה כוס משמעותה כלי לקיבול נוזלים וגם משמעותה ציפור טורפת שנקראת כוס. אף אחד לא חושב, כשאני מדבר על הכוס בתור כלי לקיבול נוזלים, שהכוונה לאותה ציפור ולהפך. אז כך שהמילה משל, יש לה כמה משמעויות. יעיין הכבודו בכל המילונים ויראה במילה משל, שפירושה לפעמים אליגוריה, לפעמים דברי חוכמה ומוסר, וכדומה. בסדר. טוב. ובכן, ודאי גם שספר משלי התכוון להיות ספר של משלים. עכשיו בואו נתקדם קצת. אני רוצה פה להמשיך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה ברא? כן, עסקנו קצת, לא הרבה, לא כראוי, אבל עסקנו את זה במילה בראשית. מה זה ברא? יש בזה הבדל בין המודע של העברית לתת מודע של העברית. למה אני מתכוון? לכל שפה יש עולם מודע של משמעויות, ויש עולם תת מודע אסוציאטיבי שגנוז בתוך המילים. המודע של העברית זאת השפה העברית, והתת מודע של העברית זה השפה הארמית. בסדר? כי השפה הארמית יש לה קרבה גדולה אל העברית, היא גם השפה שדיברו אבותינו בטרם חזרו לעבריות. כן? אברהם אבינו חי בארם. יש חלק ממשפחתו שקוראים לעצמם הארמי, לבן הארמי, בתואל הארמי. אפשר לומר, אנחנו נוכיח את זה בהמשך, שהארמי זה הפיתוי של הזהות העברית. שפת התרגום. תרגום בגמטריה תרדמה, אומרים הדרשנים. מה שרדום בתוכנו הוא בתרגום. מדוע אני רואה לנכון להגיד את זה? בגלל המשמעות של המילה ברא. המילה ברא בארמית והמילה ברא בעברית זה בדיוק משמעות הפוכה אחד מהשנייה. למשל, בארמית, ברא זה בחוץ, נכון? ברא, יש לגו ולבר. כן, ברא, בחוץ. בערבית, ברא, חוצה. ברא. כן? יש גם... בשפות המערביות הקיום גם כן מצוין כהיות וחוץ. למשל exist באנגלית, ex east, ex בלטינית בחוץ, east להיות. זאת אומרת, לעמוד בחוץ זה החוויה הראשונית של הקיום, מחוץ למה. בראשית ברא, אז הוא הוציא. מאיפה הוא הוציא? מעצמו. זאת אומרת, הוא פינה מקום. אתם רואים שבמילה הזאת כלול מה שחכמי הקבלה מכנים בשם סוד הצמצום. כן? כלומר, סילוק אור אינסוף כדי לתת מציאות לזולתו. זה כתוב במילה ברא. כן? הוא פינה. גם בספר יהושע. כן? נאמר, עלה היערה וברתו. מה זה ברתו? לכרות עצים כדי לתת מקום להתיישב. כן? בתוך היערה בראשיתי, אומר יהושע, לחתוך את העצים, זה יקרא לברעות, בית רש א'. זאת אומרת שבראשית ברא הוא מפנה מקום. וואו, אם זה נכון, אז אני בחוץ. מה זה עושה למישהו שאומרים לו שהוא בחוץ, או שהוא מודע שהוא בחוץ? מה הוא רוצה? הוא רוצה לחזור. כלומר, עצם העובדה שאני נברא, בגלל זה אני רוצה לשוב. תשובה? קדמה לעולם. אבל זה המשמעות העברית, בסדר, המשמעות הארמית. שאלה הבאה, מה זה בעברית ברא? כשלמשל בתנ"ך אומרים את המילה על השור היה ברי, ברי כמו שור, או ועגלון איש ברי. מה זה ברי? מלא, מלא. שימו לב, זה בדיוק הפוך. בארמית ריקון, בעברית מילוי. הפוך. בסדר? מה? ברור. כן, אז זה פה אתה אומר משהו באמצע בין שני הפירושים. ברא מלשון לברור. מלשון לברור. אז חלק בחוץ, חלק בפנים. מה זה ברור? מה פירוש המילה ברור בעברית? אתה אומר, אמרת את המילה ברור בעברית מודרנית. אני שואל, מה משמע, מאיפה באה המילה הזאת בעברית מודרנית, ברור? אני לא נגד, אני רק שואל אותך, אני רק שואל, המילה המודרנית הזאת שמתחילה במשנה, כן? מה פירושה? מה זה שדבר הוא ברור? שבררו אותו. ברור? זאת אומרת, יש הבדלה. בסדר? יוצא לפי זה שהמילה ברור, צלילות, כן? למשל, לבקר, לא יבקר בין טוב לרע. כן, בוקר זה דבר שאני יכול לשים לב, לבקר אותו. כן, לעומת זה ערב, זה דבר מעורבב. היי ערב, היי בוקר. זה או מעורבב או ברור. כן? אז פה במילה שאתה מציע כאן, היא דווקא מיישבת בין העברית לארמית. אבל בעברית, ברא זה מילוי. זאת אומרת, שכביכול, בתת מודע שלנו אנחנו מדברים על עולם שהוא מחוץ לאלוהות, אבל בשפה הגלויה אנחנו אומרים שאלוהים נמצא בתוך עולמו, כן? ברא. כן? זה טוב, זה יש פה מה לשים לב. נסתפק בשלב הזה בשתי המילים האלה, כן? בראשית, ברא. אתה רוצה את הכיפה שלי? טוב. בראשית, ברא. שיש ראשית, ויש יציאה החוצה, ושאיפה של שיבה. בראשית, ברא. עכשיו, לפני שאני נכנס לכל האלוהים את השמיים ואת הארץ, ומה זה התוהו והבוהו והחושך על פני תהום, הייתי רוצה להבין קצת את הסדר של מה שקורה כאן. מספרים לי שבתוך כל הבלגן הגדול הזה, בתוך הבלגן הזה התחיל איזשהו ארגון, ויומר אלוהים. שימו לב להבדל בין בראשית ברא אלוהים לויומר אלוהים. המשנה אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. מה זה מאמרות? איפה ראינו את המילה מאמרות פה? כל פעם שכתוב, ויומר אלוהים. אם תספרו, ויומר אלוהים כתוב 9 פעמים, לא 10. אז אומרים חז"ל, לא, גם בראשית זה מאמר. אז יוצא שיש לי 10 מאמרות. אחד שקוראים לו בראשית, ועוד 9 שנקראים ויומר. שוב נשאלת השאלה, אבל למה לא קראת לראשון ויומר? ויומר אלוהים, יהיה השמיים והארץ, או משהו כזה, יהיה השמיים והארץ. ורק בפעם השנייה אתה אומר, ויומר. מאמר סתום ו9 מאמרות מפורשים. פשוט מאוד. לומר, מה מונח מאחורי המושג אמירה? יש למישהו לומר את זה. בראשית אין למי לומר. לכן אפשר שיהיה כתוב, ויומר. עכשיו, לפי זה, אז למי הוא אמר? בפסוק ג' ויומר אלוהים, למי הוא אמר? איזה מלאכים? אין פה מלאכים. לעצמו? אז גם בראשית היה אפשר להגיד את זה. אתה רואה שבראשית אתה לא אומר. לארץ? למה לארץ דווקא? לשמיים ולארץ. ליקום. אבל זו מילה שלא קיימת. אולי הוא אמר את זה לראשית. נכון? ככה לפחות המערה לבין. הוא אמר לראשית. בראשית ברא, ואחר כך הוא אמר לראשית. כלומר, מן הראשית יוצא הכל. למה? הרי על ידי ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, או בעבור ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וכן יש ראשית. יש מחשבה ראשיתית, נקודה ראשיתית. הנקודה הראשיתית הזאת היא מחוץ לאלוהות. מכאן ואילך יש עם מי לדבר, ויומר אלוהים אל הראשית יהי אור, ויומר אלוהים אל הראשית יהי רקיע. הלאה. ויומר, אז אם כן... אם יש ראשית, סימן שיש המשך. אתה שואל, שאם אם ראשית, אז צריך להיות התחלה של משהו, משמע שיש עוד משהו. נכון. אבל, כבר הסביר הרמב"ן שיש הבדל בין ראשית לראשון. ראשון זה ראשון לשני. ראשית זה עומד בפני עצמו. רק אחר כך אתה קורא לזה ראשית כשאתה רואה את השני. הבנת את ההבדל בין ראשית לראשון? הלאה. אל תדבר איתי בעברית מודרנית. אנחנו מנסים להבין עברית מקראית, זה מסבך אותי. נכון.
מה זה בדיוק הראשית?
אני עוד לא יודע מה זה הראשית. יש לי הרבה מה לעבוד על זה. כן, בבקשה.
למרות שלא לומדים פסוק, רק פסוק כזה, אז ראשית הריסות שלכם, מה הראשית ומה יש לי אחר כך?
כן, למשל, בביקורים. כן, הלכה היא שאדם יוצא לפרדס, רואה תאנה אחת שביקרה, קורך עליה גמי, ואומר, הרי זה ביקורים. שנאמר, מראשית כל פרי האדמה. שאני שאת השאלה, איך הוא יכול להגיד שזה הראשית, אם אין עוד תאנה? אולי לא תהיה עוד תאנה. אולי לא תהיה עוד תאנה. אבל אם היה כתוב מראשון פרי האדמה, אתה צודק, אבל כתוב מראשית. בסדר? הבנתי את השאלה.
אנחנו בעצם גוזרים וירטואלית שלושת הפרקים הראשונים, ורק משם מתחילה ההיסטוריה, נכון? זאת אומרת, יש פה
מספרים. אז מה השאלה?
איפה, באיזה מדף מניח את הספר הראשון
שהוא שני הפרקים? כמעט שלושה פרקים ראשונים, איפה זה? זה ספר היסטוריה.
גם היסטוריה?
זה היסטוריה מטאפיזית.
היסטוריה מה?
מטאפיזית. אני אמרתי את זה. כן, בבקשה. כן. תינוק שנולד, הוא רוצה לשוב לאמא שלו, ברור. דבר ראשון שהוא עושה, זה
שהוא... לשעות הראשונות, בהם הראשונות.
כן, 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 דבר ראשון שהוא עושה, זה הוא יונק. הדבר הראשון שהוא עושה. ותסביך אדיפוס יוכיח. כן? זה הרצון לשוב אל המקור. ולכן צריך לדעת להילחם בזה, יש מלחמה. כלומר, זה לא כך פשוט. כל הרעיון של התשובה הוא רעיון מסוכן. אם אני אומר שהבריאה רוצה לשוב אל מקורה, אז זה בעצם יש סכנה של ביטול המציאות. יש עבודה גדולה פה. איך לא לגרום לביטול המציאות? טוב. בואו נתקדם. ויומר אלוהים יהי אור. ויהי אור. אחר כך, ויומר, אני קורא כאן בפסוק ו'. ויומר אלוהים יהי רקיע. הרשו לי לדלג אל פסוק י' א', ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא. אולי גם פסוק ת' היה צריך לקרוא, יקבו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה. פסוק י' א', ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא. מאוד מעניין מה שקראנו כאן. בהתחלה יש משהו די מופשט, אור. כן, היום גם בפיזיקה מבינים שהאור זה החלק היותר מופשט של המציאות. אחר כך אני רואה משהו קצת פחות מופשט, רקיע. לא יודע מה זה רקיע, אבל יש לי אינטואיציה כלשהי, זה מכסה, אפשר לומר. אני רואה גם ים ויבשה. אם באמצע איזשהו מרווח, זה אוויר. אחר כך אני רואה צמחייה שעולה. הציור שיש לי כאן של העולם הוא ציור של דבר שהולך ונהיה יותר ויותר גשמי, אבל הוא עדיין סטטי, עומד. אין פה התפתחות, כלומר אין פה תנועה. יש אור, רקיע, ים, יבשה, צמחים, הכל בקו אחד. כן, זה לא מה?
האור שבא
היום,
בהתחלה
הראשון, אתה
שואל,
אתה יודע,
זה לא
אור
כמו
שלא. אה, לא אור
כמו
בא, אתה מרדים, זה לא אור כמו... אז מה? אתה שואל, מה זה האור? אני לא יודע. עכשיו אני לא יודע. כי אני עכשיו עסוק במשהו הרבה יותר שטחי ממה שאתה מבקש. אתה רוצה לדעת מה זה האור. אני רוצה לדעת את הסדר של הדברים. אני מאוד שטחי.
זה גם לא כאילו אור במציאות כמו ש...
כלומר, אתה רוצה להכריח אותי לענות על מה שאמרתי לך שאני לא אענה. אני אמרתי לך, אני עכשיו לא עסוק בזה. אני עכשיו עסוק במשהו הרבה יותר שטחי. אני עסוק במבנה של הפרשה. מתוך שאני יודע את המבנה, אולי אני אתחיל להבין משהו לגבי מהות האור. אבל בינתיים אני, אתה יודע, צר אופקים כזה. מה שאני עוסק, אני עוסק. כן, בבקשה? אני לא יודע. אני עוד לא עסוק בזה. יש פה בעיה. כל פעם שאני קורא פסוק, באופן אוטומטי, זה מעורר אצלי לפחות 20 שאלות, גם אצלך. הבעיה היא שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו לא יכולים לדון על שני דברים באותו זמן. זה לא כל כך בושה, כי יש, היה נשיא אמריקאי שאמרו עליו שהוא לא מסוגל גם ללעוס מסטיק וגם לעשות סקי באותו זמן. אז זה בסדר. זאת אומרת, אפשר להיות נשיא ארצות הברית ולא להיות מסוגל לעשות שני דברים בבת אחת. ולכן השאלה שלך היא יפה, אבל היא מונעת ממני לעסוק במה שאני עושה כעת. בסדר? אנחנו נגיע לזה. בלי נדר. אולי. אני אגב אומר לכם מראש, אנחנו לא נעסוק בכל מילה פה. יש כמה דברים שאנחנו בכוונה נדלג עליהם, בגלל שמטרתנו היא להתקדם לפי כיוון מסוים. זה מגמתי מה שאני עושה כאן. טוב, בואו נראה. אם כן יש לנו אור, רקיע, אוויר, יבשה, ים, יבשה, צמחים. זה עולם סטטי. כמה ימים כאן מתוארים? 3. יום אחד, יום שני, יום שלישי. פסוק י' ד' ויאמר אלוהים, יהי מאורות פרקיע השמיים. למה משמשים מאורות? לתת אור. נכון? מה אור? זה גוף שנותן אור. נכון? עכשיו, כתוב להעיר על הארץ. עכשיו אני שואל אתכם, מה ההבדל בין אור למאורות? פשוט מאוד. המאורות זה אור בתנועה. אור זז. אני רואה את השמש במזרח, היא עולה ושוקעת במערב. ירח, עולה, שוקע. אם כן, נוסף פה, לעומת הציור הראשון, תנועה. מעניין. נא להסתכל בבקשה בפסוק כף. הצמח יש לו תנועה מינימלית שבמינימלית. הוא לא יכול להיעקר ממקומו. פסוק כף, בבקשה. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה. איך קוראים לדבר כזה? דגים. דגים, אתם יודעים מה זה דג? זה משהו חי, שנע, שזז, ששוחה, בתוך המים. כלומר, זה מים חיים, תנועת חיים בתוך המים. ואוף יעופף על הארץ. מה זה אוף? זה רקיע, חי, בתנועה. כלומר, בעצם אין הבדל בין מה שביום הרביעי לבין היום הראשון, מלבד התנועה. אין הבדל בין היום החמישי ליום השני, מלבד התנועה. בעצם זה אותו עולם, רק שפה נוספה התנועה. כאילו גלגל כזה של קזינו, ריאנו ופלו, הכל מתחיל לזיז, העולם התחיל לזוז. עכשיו, מה אמרנו, מה יש ביום השלישי? אמרנו ככה, אני רוצה שהדברים יהיו. ביום הראשון, אור. ביום השני, רקיע וים. ביום השלישי, אדמה וצמחים. ביום הרביעי, האור של היום הראשון מתחיל לזוז. ביום החמישי, הרקיע והים מתחילים לזוז. יש דגים ועופות. מה יש ביום השישי? אמרנו, הרי בשלישי מה היה? אדמה וצמחים. מה יש ביום השישי? חיות ואדם. מה זה חיות? זה צמחים בתנועה. כן? הרי, מה ההבדל בין חסה לחתול? החסה היא חיה, אבל היא לא יכולה לזוז במקומה. המזון שלה מהמקום שבו נמצאת. החתול הולך לחפש את מזונו במקום אחר. אז זה, לפי זה שאתה רואה חתול, זה חסה בתנועה. זה גזר שזז. בסדר? ומה זה האדם? לא, זה אמרנו. הצמח בתנועה זה החיות. אז מה זה האדם? זה אדמה בתנועה. זה יבשה נע. בסדר? אז כך שאנחנו רואים פה שבעצם העולם כפול. עולם של 3 ימים ועוד 3 ימים. עולם סטטי ועולם דינמי. זה מעניין מאוד. כי אנחנו רואים בתרבות האנושית, נדבר כבר על שלב הרבה יותר מאוחר, שהתרבות האנושית, מבחינה היסטורית, התחלקה לשני מרחבים תרבותיים שונים זה מזה. המזרח והמערב. מה המאפיין של כל המערב כולו? מה? התנועה. הקדמה. כלומר, הרעיון הבסיסי של המערביות זה שהמצב של העולם כפי שהוא איננו מספק וצריך להתקדם. מה האינטואיציה הבסיסית של המזרח? הנצח, הקביעות. כן? זאת אומרת שהעולם המזרחי קלט את מעשה בראשית של ימים א' ב' ג', והעולם המערבי של ד' ה' ו'. מעניין? יש הבדל בין שתי המערכות. שימו לב שאחרי היום השישי יש יום שביעי. נכון? אחרי היום השלישי אין יום שביעי. כלומר, ההבדל בין שתי התפיסות זה שעבור העולם שנמצא בתנועה יש לו מטרה שאליה הוא רוצה להגיע. מי שתארך בערב שבת יאכל בשבת. עבור העולם המזרחי אין לאן להגיע, כי לא צריך להגיע לשום מקום. עכשיו מה? כן, מי שנמצא בתנועה של דלת היבב, לאן הוא רוצה להגיע? לשבת. מי שבאלף בית גימל, אין לו שבת. הוא מקבל מהשבת שעברה. יפה, זאת אומרת, זאת עמדה של מקבל. עכשיו שימו לב, מתי מתחיל השבוע לפי הקבלה? ביום רביעי. נכון. כלומר, המקובלים אומרים, שבוע זה מתחיל ביום רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי. זאת אומרת, במשך שלושה ימים אנחנו לקראת ההערה של השבת העתידה לבוא, כלומר אנחנו נמשכים אל הערת השבת, ויש לנו שלושה ימים בתחילת השבוע שבהם אנחנו קולטים את הערת השבת. אגב, לא רק קבלה אומרת את זה, גם ההלכה אומרת את זה. עד מתי אפשר לעשות הבדלה? עד סוף שלישי. אדם שלא עשה הבדלה, עד סוף יום שלישי יכול לעשות הבדלה. זאת אומרת, שהשבוע מתחיל ביום רביעי. ברור? וזאת עמדה ברורה. בתחילת השבוע אני מואר בהערת השבת שעברה, מיום רביעי אני מתחיל את הערת השבת הבאה. עכשיו נשאלת השאלה, איפה עם ישראל בסיפור הזה?
שבת.
שבת, יפה. אנחנו לא בשלושה הראשונים, לא בשלושה האחרונים, אלא יום השבת. זה הנחלה של עם ישראל, ישראל יהיה בת זוגך, אמר הקדוש ברוך הוא לשבת.
בין מזרח למערב.
כלומר, זה לא מבחינה גיאוגרפית כל כך, אבל מבחינה ערכית כן. זאת אומרת שאנחנו מחברים. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. מה עושים בשבת? כלום. אז זה בדיוק כמו השלושה ימים הראשונים. כן? יוצא לפי זה שהמזרחים צודקים. לכאורה, יש אדם, רואה מישהו עם קנה דייג, רוצה לדוג דגים. אומר לו, אדם טוב, אולי תשתמש ברשת. הוא אומר, שום הרשת. ככה יהיה לך יותר דגים. כל פעם אתה דג רק דג אחד, ככה יהיה לך הרבה דגים במצחת. מה אני עושה עם כל כך הרבה דגים? הרבה דגים, לך כסף, תוכל לקנות רשתות יותר גדולות. נו, ואז מה? יש לך כל כך הרבה דגים שתוכל גם לקנות סירה קטנה עם מנוע, ותוכל ללכת ללב ים, ושם יש המון דגים. ומה נשים כל כך הרבה דגים? תוכל לקנות אונייה גדולה, ובסוף תוכל לקנות, לעשות מפעל, מפעל לדגים, ואתה תהיה עשיר גדול, ואז מה יקרה? ואז תוכל לשבת בשקט על חוף הים ולדוג דגים. זה מה שאני עושה עכשיו. כן? אלא מה? יש הבדל, אנחנו כל אחד מבין, שיש הבדל בין מנוחה שבאה אחרי יגיעה, למנוחה שהיא ללא יגיעה. איך אמר הכתוב במשלי, יש ספר כזה בתנ"ך, אומר, מתוקה שנת העובד. כן? והשובע לעשיר אינו מניח לו לישון. זאת אומרת, אם אני נח אחרי תנועה, זה משמעות אחרת לגמרי מאשר מנוחה שהיא בטלנות. אפשר לומר אם כן, שהשבת היא החיבור בין שני העולמות ממש, כי היא באה בעקבות התנועה, והיא עושה את המנוחה של שלושת הימים הראשונים. אז כך שיש פה תפקיד מיוחד לעם ישראל, שכבר מוכתב במבנה של מה שאנחנו קוראים כאן. זה מובן? טוב. זה רק בינתיים קריאה השטחית של הכתוב. כן? אנחנו צריכים אחר כך קצת יותר להעמיק. לא נוכל להגיע לכל העומקים, כי יש לנו איסור. איסור לדרוש במעשה בראשית ברבים. נכון? אבל לגרד מותר. אנחנו קצת מגרדים. עכשיו, כן בבקשה?
חי צומח,
אתה אומר, כן, אתה אומר שהחתול זה לא רק, כלומר, כיוון שהחתול צריך לנוע, אז הוא צריך דרגת חיים יותר גדולה. כן, היא נמצאת. זה לא מובלט. זה לא מובלט. זה הכוון. ברור, העולם הוא אחד, אבל לא מובלט. אני רוצה קצת יותר להיכנס לעומק. יש לי זמן? טוב. טוב, אין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה בינתיים רק להתייחס פה לשאלה שנשאלה. כתוב כאן, אתה שאלת, נכון? בפסוק, פסוק ת' ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. אז מה השאלה? נכון, כתוב שהוא ברא את השמיים, ואחר כך שהוא קרא לרקיע שמיים. מה הסתירה? אני לא הבנתי. הוא בהתחלה ברא את השמיים, ואחרי זה ברא את הרקיע. והוא קרא לרקיע שמיים. אז אין פה שום סתירה.
אז יש שתי דברים שקוראים להם שמיים?
לא, אין פה שני דברים שקוראים להם שמיים. יש רק דבר אחד שקוראים לו שמיים, זה הרקיע. השמיים, קורא פה שתי מילים שונות. בראשית ברא אלוהים את השמיים. זה בכלל, אני לא מבין מה זה בכלל. כן, אני רק יודע מספר שמות, שמהשמיים השם נגלה אל בני האדם. אחר כך הוא ברא רקיע, והוא קרא לרקיע שמיים, בלי ה'. למה הוא קורא לרקיע שמיים? על שם השמיים של מעלה. כי אם אני קורא לאלף ב', סימן שאלף הוא לא ב'. נכון? אם אני קורא לקוס הזאת ז'וז'ו, סימן שהקוס איננה ז'וז'ו. נכון? ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. מסקנה, הרקיע זה לא שמיים. בסדר? אלא הוא קורא. זאת אומרת, הוא נותן לרקיע תפקיד. אלא מה התפקיד? להזכיר למביטים בו את השמיים. לכן אמרו המקובלים שאדם שרוצה יראת שמיים צריך לגור במקום שרואים את הכחול של הרקיע מהחלון. כן? כי הכחול הזה נותן לאדם יראת שמיים. זה סגולה כזאת שיש בצבע הזה. זה לא שזה באמת שמע השמיים. אבל זה נותן לי יראת שמיים. נסתכל, זה נותן לי יראת שמיים. אבל השמיים, מי יודע מה זה? הרי הכתוב לא מדבר על זה יותר. אז ויקרא אלוהים לרקיע, שמיים. מובן? וכך לגבי כל המקומות שקרה משהו למשהו. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים. ארכיון שיעורים ענק. תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.